קשת, כל שידורי תורה, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. בשנה שעברה בשיעור שלנו, השיעור הזה התקלקל בהקלטה. אנחנו נשלים אותו עכשיו. אנחנו נמצאים בפרק ט', ואנחנו נדון על כל מה שקשור לתקנות חג הפורים. נזכור שהמלחמה הייתה ב-13 לחודש אדר, ואסתר ביקשה שתי בקשות. ותאמר אסתר אל המלך, טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. מדוע היו צריכים לתלות את עשרת בני המן על העץ, אחרי שהם כבר נהרגו? טיפלנו בשנה שעברה. וכרגע רק נזכיר, היא ביקשה, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. המלחמה בי"ג באדר הייתה בשושן הבירה. שם כתוב, ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש. וביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת עשרת בני המן. והיא אומרת, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. אנחנו כבר הסברנו שעשינו את ההבחנה בין שושן הבירה לבין שושן. הבחנה שעושה אותה כבר הרב יצחק אייזיק הלוי בספרו דורות ראשונים. שושן הבירה הייתה עיר המבצר, משהו בתוך החומות. בדרך כלל בירה מביאה את המבצר, את החומות ואת מה שבתוכן. שם היה כמובן ארמון המלך, ארמונות השרים, מושב השרים, הממשלה, כל מה שקשור למוסדות השלטון. אבל כדרכה של כל עיר בירה בתוך חומות, העיר מתפשטת בהמשך, כשמגיעים עוד פקידים ועוד פרנסות משניות, כמו כל יציאה מתוך חומות, מה שהכרנו גם בירושלים, מה שמוכר בכל הערים, והעיר הופכת להיות גם מה שמחוץ לחומות. מה שיכול להסביר לנו את ההבדלים בהלכות, מבחינת ההלכה, איך סמוך ונראה נדבק אל העיר, שהרי הכל לקוח משושן, ובאמת הייתה העיר שבתוך החומות, והיה כל מה שסמוך אליה מבחוץ, וזאת שושן, שהיא התוספת של שושן הבירה. היה כנראה צורך במלחמה נוספת, משום שבאמת עיקר האויבים היו בעיר שושן. אני כרגע לא מבדיל בין שושן הבירה לבין שושן, אבל היו שם כנראה אויבים רבים מאוד, והיום הראשון כנראה לא הספיק. הייתה מלחמה קשה ועקובה מדם בתוך העיר עצמם, כלומר בתוך החומות עצמם, ונותרו עוד כנראה שונאי ישראל רבים מאוד מהמן ועשרת בניו. גם אם הם נהרגו, הייתה משפחה יותר רחוקה, מעגלים קצת יותר רחבים של נאמניו, והיה צורך ביום נוסף כדי להילחם גם בהם, וזה נעשה בי"ד. מכאן, בעצם מהמלחמה, אנחנו עוברים לחג. ובכן, נאמר, ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, 75 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. ואילו היהודים אשר בשושן המשיכו להילחם גם ביום 14, היהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 בו וב-14 בו, ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. כלומר, כאן אנחנו יודעים מה קרה בשנה הראשונה, וכשאנחנו רוצים לדבר על תקנת חג הפורים, איך התגלגלה מן השעה הראשונה ועד לפורים היום, היום זה לאו דווקא היום, היום זה גם לפני 2000 שנה, אבל עברו בנושא הזה כמה גלגולים שעליהם אני רוצה שנעמוד כאן. ובכן, בשנה הראשונה אנחנו שומעים שבכל המדינות הייתה מלחמה ב-13, ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן אז ניקלו ב-13 ו-14 בו, 14 עדיין היה יום מלחמה, ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. כלומר, כאן אנחנו יודעים שהיה יום משתה ושמחה, זה בעצם הגרעין הראשון של חג הפורים, והחילוק היה בין שושן לבין כל 27 ומאה מדינה. בהמשך, פסוק י"ט, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום הבא עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. כאן כנראה אנחנו מגיעים לאיך הדבר המשיך לשנים הבאות, לא בשנה הראשונה, וכאן מופיע לנו הבדל בין פרזים לבין מוקפים. לא הבדל בין שושן לבין כל שאר 7-20 ומאה מדינה, אלא בין פרזים לבין מוקפים. ומופיע לנו כאן רק חג של פרזים, על המוקפים לא כתוב שום דבר. וכתוב שהפרזים המשיכו לעשות את יום 14 לחודש אדר, כי יום שמחה על 15 לא מופיע שום דבר. מה עוד מופיע ההבדל? כתוב שהם עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. זה לא שמענו. אנחנו שמענו משתה ושמחה, או כאן שמחה ומשתה, אני לא רואה הבדל גדול, אבל אנחנו שומעים גם שעשו יום טוב. בנוסף לכך, גם משלוח מנות איש לרעהו. מה העניין משלוח מנות אצל יום טוב? זה דבר שניתן ללמוד אותו במסכת ביצה, יש לנו כמה משניות, כמה ברייתות, וסוגיות שונות שעוסקות באמת במשלחים מנות, מנות שהיו משלחים מאיש לאיש, וזה קשור היה לשמחת יום טוב. בדרך כלל היו נאספים כמה בני משפחות, והיו עושים את זה ביחד, זה היה די דומה ליום העצמאות שלנו. היה גם תיאור איך שהיו יוצאים לשדות, לגנים וכדומה, אהבו גם לצוד, לצלות, לבשל, כלומר זה היה חלק מחוויית השמחה, משהו מעין על האש שאנחנו עושים ביום עצמאות או בכל מיני ימי חוויה כאלה, ועושים איזה כמה משפחות ביחד. הדבר הזה די התחבר עם יום טוב ועם דיני אוכל נפש ביום טוב, למרות שאפשר לבשל ביום טוב גם מיום קודם, אבל שמחת יום טוב הייתה חלק מהעניין הזה שהיו עושים איזה בטבע וצולים, מבשלים, אולי גם צדים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. ובכן, יום טוב התקשר עם משלוח מנות איש לרעהו. משלוח מנות כמובן לא היה כמו משלוח המנות שלנו, ששולחים איזה שתי אוזני המן ואיזה בקבוק יין שכתוב עליו משלוח מנות, אלא משלוח מנות זה משפחות, היו עושים סיכום, אחת הייתה מביאה את השלט, שנייה הייתה מביאה את המרק, שלישית הייתה מביאה את העוף, רביעית הייתה מביאה את הלפתן, והיו מביאים את המנות איש לרעהו ועושים את זה כך ביחד. היה בזה הרביית רעות ושמחה. אגב, גם במקומות אחרים נראה שמשלוח מנות קשור דווקא ליום טוב. דבר שאנחנו עוד נעמוד עליו, יש לנו בספר נחמיה, בתיאור שמחת יום טוב של ראש השנה, נאמר בפרק ח' בספר נחמיה, פסוק י', ויאמר להם לכו, איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות. כאן כתוב לאין נכון לו, למי שלא הכין, כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. כתוב, הלכו כולם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כאן, כאמור, מקור משלוח מנות איננו חג הפורים, אלא ראש השנה. וזה מה שעשו שם, היה חלק משמחת יום טוב, הדבר הזה נעשה גם כאן. זה אם כן היה בשלבים הבאים, הדברים נעשו גם כאמור כיום טוב, אבל רק לפרזים, וזה מעניין, הרמב"ן בחידושיו לתחילת מסכת מגילה, מדבר על כך, הוא טוען שהמוקפים לא חשו כל כך בסכנה, אנחנו עוד נפרט על כך, אבל הוא טוען שהמוקפים לא חשו כל כך בסכנה, בגלל שבסך הכל הם היו מוקפים חומה, ואולי הייתה ישועה, אבל לא ישועה גדולה, כדי לעשות שמחה ומשתה ויום טוב. הפרזים הרגישו את עצמם מופקרים לגמרי, כל הספסוף יכול היה להתנפל עליהם, והמלחמות שלהם היו גדולות יותר, וכאשר הם ניצחו, אז עשו כאמור שמחה משתה ויום טוב, משלוח מנות איש לרעהו, מוקפים כנראה לא רצו לעשות בכלל, לא בשושן ולא בשום מקום אחר. זה אם כן השלב השני של תקנת החג, בשנים שאחרי השנה הראשונה. אבל כנראה כעבור שנתיים, שלוש, קשה לדעת מתי, מרדכי החליט למסד את העניין הזה, וכתוב, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, אני בפסוק כף, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים השנה חובהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל אל יום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כאן אנחנו מוצאים חג יומיים. מרדכי לא מבדיל בכלל בין פרזים לבין מוקפים, אלא פשוט יומיים. כיוון שלקח שם יומיים לעשות גם כאן את ימי הפורים, לכן אגב הם נקראים פורים, ימי הפורים, היה רק פור אחד, על זה כבר דיברנו בפרק ג', היה היפיל פור הוא הגורל, פור אחד בלבד, אבל הימים נקראים ימי הפורים, כמו בהמשך, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. דיברנו על כך שחג פסח ולא חג הפסחים, כיוון שחג הפסח על פי התורה הוא יום אחד, בחודש הראשון, ב-14 יום לחודש הזה, פסח להשם. וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות להשם, שבעת ימים מצות אוכלו. זה שבעה ימים, אז זה לא חג המצה, אלא חג המצות. חג העצרת יום אחד, יום אחד. חג הסוכות, שבעה ימים, סוכות, ולא חג הסוכה. וכאן ימי הפורים, הזכרנו שהמדקדקים אומרים פורים שמחים, ולא פורים שמח. ובכן, כאן זה חג יומיים, אבל צריך להדגיש פה עוד מספר דברים. הוא אומר, להיות עושים את יום 14 ואת יום 15 בכל שנה ושנה, והוא אומר גם קיימים השנה חובהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. כאן יש דין שלם בחודש, אני מזכיר את ההלכה של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. על פי הירושלמי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זוהי הסיבה שמגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, כלומר יכלו להרחיב את מספר הימים, בגלל שבעצם זה דין בחודש כולו, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, שהרי הפור, כמו שאמרנו, היה על החודש, על חודש אדר. המלחמה נקבעה, השמדת היהודים נקבעה ל-13 בחודש, כיוון שהם עמדו ב-13 בניסן, יוריין בפרק ג', אבל נקבע כאן כל החודש גם דין מי שנכנס אדר מרבים לשמחה. אנחנו מוצאים את זה בתקנה השלישית של מרדכי, וכתוב כאן לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כלומר מרדכי מוסיף, בנוסף לעובדה שזה יומיים, מוסיף גם מתנות לאביונים, ומצד שני מוריד את היום טוב, משאיר מהיום טוב רק משלוח מנות איש לרעהו ולא יותר. מה טיב העניין הזה? כאן אנחנו מוצאים הרבה מאוד דיונים בגמרא במסכת מגילה. נאמר שם 48 נביאים ו7 נביאות, כולם עמדו להם לישראל, וכולם לא פיחתו דבר מהתורה ולא הוסיפו דבר, ואתם עומדים להוסיף מצווה. הרמב"ן מדבר על זה בספר דברים, פרק ד', בפסוק לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם לעשות ולא תגרעו ממנו. איזשהו חשש שהיה כאן לבל תוסיף, אם אנחנו נוסיף יום טוב על הימים שנאמרו בתורה. ולכן הרשו לעצמם ימי משתה ושמחה, עשו את זה דומה ליום טוב במשלוח מנות, אבל כמובן בלי קידוש, יש לנו גם קידוש לפורים, אבל זוהי כמובן מהתלה מתקופת ימי הביניים, אבל כמובן בלי קידוש, בלי מושגים אחרים של יום טוב, בלי איסור מלאכה, כיוון שכל הדברים האלה היה בהם חשש לבל תוסיף, ו-48 נביאים ו-7 נביאות כולם הקפידו שלא להוסיף שום מצווה על התורה. האם זה רק העניין הפורמלי הזה או משהו מעבר לזה, אנחנו נצטרך לראות. אני מעריך שהיה כאן משהו ערכי יותר גדול, אבל מכל מקום נשאר זכר ליום טוב במשלוח מנות איש לרעהו, ונוסף גם העניין של מתנות לאביונים. מה העניין מתנות לאביונים? כאן תמיד צריכים לזכור, אם יש רק שמחה, ימי משתה ושמחה, זה עלול להיות מסוכן מאוד. אם אתה נותן קדושה, ואתה נותן איסור מלאכה, ואתה נותן קידוש, כאן יכול להיות שהקדושה תחזיק מעמד. אבל ברגע שיש רק משתה ושמחה, משתה ושמחה, גם ממשלוח מנות, שזה הרביית שמחה, אלה הם מצוות מסוכנות ביותר. ניתן אולי דוגמה, ודומה שהדוגמה, מבחינה זאת דומה לזה, היא ט"ו באב. ט"ו באב הוא יום שמחה. אני מעריך שבמקור הוא היה יום שמחה, מכיוון שהוא היה חג הבציר, וכל מה שקשור בענבים, ביין, הוא דבר משמח מאוד. אבל שמחה, ובעיקר כששמחה קשורה ביין, וגם בחג הפורים, שמחה קשורה ביין, זה עלול להביא לדברים מסוכנים מעין כמותם. ניתן אולי דוגמה מחג הבציר, כפי שהוא מופיע לנו בספר שופטים, בפרק ט', אני קורא שם פרק ט' פסוק כ"ו בספר שופטים, ויבוא גל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם, ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם, וידרכו, ויעשו הילולים, אני מעריך שזה ט"ו באב, או איזשהו תאריך קרוב לזה, ויבואו בית אלוהיהם, ויוכלו, וישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר גל בן עבד מאבימלך ומשכם כי נעבדנו, הלא בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו, מייתן את העם הזה בידי וישיר את אבימלך. ויאמר לאבימלך רבי צבא חבצע. אני לא אבוא לנתח שם את המשפט שהוא אומר, זה משפט שיכול להגיד אותו רק אדם, אחרי ששתה שני בקבוקי יין, אין שם נושא, אין שם נושא, אין שם מושא ישיר ולא מושא עקיף. גל בן עבד כעבור יום, בכלל לא זוכר שהוא אמר את זה, בדיונים שלו עם זבול, וברגע שאנשים מתחילים לשמוח, והשמחה קשורה ביין, ויאכלו וישתו, והם בית בית אלוהים, אז הם לא רק אוכלים, הם לא אוכלים ושותים ומברכים, אלא הם אוכלים, שותים ומקללים. והם מתחילים לעשות שטויות. וימים שיש בהם רק סיבה, מסיבה בלי סיבה, ורק משתה ושמחה, תסלחו לי, אנחנו מכירים היום מיהודים שחוגגים את הסילבסטר ואת הקריסטמס, ואני עוזב כרגע את שאלת העבודה זרה, אבל חגים ללא תוכן, ודרך כלל השתוללות, השתקרות, התארטלות, ומעשים שלא יעשו. פשוט קשה לתאר, בושה וחרפה. גם ט"ו באב, אצלנו, אני חושב שהייתה סכנה כזאת. ובאו חכמים, ועשו מזה חג של שידוחים, וגם כן קבעו דברים שדי דומים כאן למתנות לאביונים, שבנות ישראל יוצאות בכלי לבן, שלא לבייש את מי שאין לו, ויש שם דחף גדול למצוא שידוחים גם לבנות שאין להם המון, אין, קחו מכרחכם לשם שמיים, וכדומה מצוות, אם אתה לא נותן איזשהו צד מצוותי ברור, אז לא יישאר כלום. כשאנחנו מדברים כאן, אני רוצה להזכיר, עדיין לא הייתה קריאת המגילה אפילו. מרדכי מתקן מתנות לאביונים. זה מזכיר מאוד באמת בדור הבא, שמשלוח מנות הפך להיות שלחו מנות להן נכון לו. אבל כדי שיהיה משהו בעל משמעות רוחנית, בעל משמעות אמיתית, אם זה חסד, הוא מתקן גם מתנות לאביונים, אחרת משתה בשמחה, ובעיקר כשיש גם מצווה לבסומי, עלולים להביא לדברים נוראים והיומים. אם כן, כאן הוא גם ביטל את היום טוב, גם קבע יומיים, גם קבע מתנות לאביונים. זה אם כן השלב השלישי. היה לנו השלב הראשון מה שקרה באותה שנה, על כן היהודים הפרזים, מה שקרה בשנים הבאות, אולי שנתיים, שלוש ולא יותר, כתיבת מרדכי, וכתיבת מרדכי איננה פשוטה. אומנם מרדכי נתן הוראה, אבל זה עדיין לא אומר שהדברים פשוטים. הנה פסוק כ"ג, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כלומר, מה שהיהודים קיבלו, זה היה משהו באמצע. לא ברור בדיוק מה היה הדבר הזה. אולי בשלב מסוים המשיכו את היום טוב. אולי בדברים אחרים. יש כאן איזשהו רושם של איזו מגילה קצרה שאמרו, כי אמן בן המתת האגרית שורק על היהודים חשב על היהודים לאדם, והפיל פור הגורל לעובדה, לאומה מול עבדה מובה לפני המלך אמר עם הספר. תכף נראה את המשמעות של הדבר הזה, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת. ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם על כל הנלווים עליהם ולא יעבור. להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעבור מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. קיבלו לעצמם יומיים, עדיין הדבר הזה לא מתיישב היטב עם מה שקורה אצלנו, ואולי זו היה משמעות של וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כלומר, קיבלו עליהם יומיים, אבל לא יומיים לא יומיים שלמים שעושים כל היהודים, כמו שעושים אצלנו בערים מסופקות, אלא יומיים בצורה כפי שהיא נעשית היום. כלומר, יום אחד, אבל יום שונה לפרזים, יום שונה למוקפים. הרמב"ן גם כן אומר שבויקיבל היהודים באו ומצאו סמך מן הכתובים, ולכן החלו לעשות חג גם במוקפים, והתאגן שהחליטו לעשות את היומיים האלה כיומיים, יום אחד לאלה ויום אחד לאלה. וזה כמובן רעיון משונה מאוד, מוזר ביותר, כמו שהרמב"ן עצמו בתחילת דבריו תמה, ואומר אני תמה, מה ראו על ככה ומה הגיעו אליהם לעשות כל ישראל אגודות אגודות? איפה שמענו חגים כאלה? הוא אומר, למרות שאין כאן איסור שלא תתגודדו, אבל התורה אמרה משפט אחד, יהיה לכם. ככל דתקון רבנן, כן, דאורייתא תקון. איזה מין תקנה זאת? לעשות את הדברים יום אחד לאלה ויום אחד לאלה. כשאנחנו מוסיפים בכלל את מה שקורה בכפרים, גם כן דבר שלא שמענו בשום חג כזה דבר, אז כבר אנחנו יודעים מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתת ו'. וכמו שאמרנו, הבבלי לומד את זה מהחודש אשר נהפך להם, העיקר הדין זה בחודש ולא ביום, ולכן כל אחד בעצם יכול לעשות זה לכאורה מתי שנוח לו. הבבלי מסתפך על הפסוק לקיים את ימי הפורים האלה בזמן היהם. זמנים הרבה תקנו להם. ועדיין כאמור, שאלת הרמב"ן, שאלה קשה, ומה המשמעות וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות את אשר כתב מרדכי עליהם, כלומר איזושהי פשרה, יומיים, אבל יום לכאלה ויום לכאלה, מדוע לעשות את הדברים בצורה כזאת? בהחלט ייתכן שזה קשור לוויכוח שעולה בגמרא, האם לקבוע בכלל חג פורים? וראינו שהיו היסוסים גדולים, האם לקבוע חג פורים? פורמלית זה הכל בגלל בל תוסיף. אבל יכול להיות שהייתה כאן מגמה אחרת. הסגנון בפרק הזה, סגנון שונה מאשר בפרקי המגילה האחרים. ובהחלט ייתכן, ופה אני אבנה על הערה ששמעתי פעם עם אורי ורבי רבי יואל בן נון. בהחלט ייתכן שאנחנו שומעים כאן מתח בין שני בתי דינים. דבר אחד, מה שנקרא בלשון הגמרא, מרדכי ובית דינו. מרדכי ובית דינו יש כמובן בשושן הבירה. ומצד שני, בתקופה הזאת, כבר יש לנו יהודים בארץ ישראל, ובארץ ישראל יושבים אנשי כנסת הגדולה. ויכולה לעלות קודם כל, כאן אני מעלה את הדברים, מעלה אותם בשם עצמי, על החיובתי, אבל בהחלט יכולה לעלות שאלה, מהו מקור הסמכות? מצד אחד, רוב מניין ורוב בניין של היהודים יושבים בחוץ לארץ, ושם היה כמובן עיקר הנס, בשושן, ומרדכי הוא, כמו שעולה בהמשך, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. הסמכות באופן טבעי הייתה במקרה הזה נתונה למרדכי ובית דינו. שבידם היה הנס והם הניגו את הנס ושם הייתה הישועה הגדולה. מצד שני, כוחה של ארץ ישראל ידוע לנו, וסמכות, וארץ ישראל שמשם יוצא תורה עם כל המשמעויות הגדולות של זה. אנחנו מכירים את השאלות האלה גם בתקופת התלמוד ובעיקר בתקופת הגאונים. נזכר במחלוקת המרה עד מאוד בין רב סעדיה גאון לרבי אהרון בר מאיר, ראש הישיבה בית ישראל, אז הישיבה הייתה ברמלה. אנחנו מדברים בתחילת המאה העשירית, מה שנקרא, הייתה מחלוקת לגבי השאלה מתי יהיה ראש השנה, אם יהיה ביום שלישי או ביום חמישי, אני לא אכנס כרגע לפרטים של העניין הזה, מה נקרא מולד זקן ומה לא נקרא מולד זקן. והייתה, אם אינני טועה, שנה וחצי, שבה יהודים בארץ ישראל נהגו בלוח אחר מאשר יהודים בבבל, וזה עלול להיות פיצול ממש כמו בין הקראים לבין הרבנים, כלומר לבין שומרי המסורת. צריכים לזכור שהוויכוח בין הקראים לבין שומרי המסורת התחיל מוויכוח על הלוח. וברגע שחלילה העם ישראל מתפסל וחלקם עושים את יום הכיפורים כאן, חלקם עושים יום כיפורים ביום אחר, זה יכול להביא לפיצול ולפיצוץ שאין כמוהו. זה מה שקרה בהתפלגות הממלכה בתקופת ירובעם, ויועיין שם בפסוקים במלכים א' פרק י' ג', לא נרחיב על זה. סכנה כזאת, סכנה אדירה וגדולה הייתה, כאמור, בימי רב סעדיה גאון ורבי אהרון בר מאיר, ראש הישיבה, בראש ישיבת ארץ ישראל. בסופו של דבר הוכרע כמו בבל, אבל כאמור, הפצע עלול היה להיות מאוד גדול. משום שלכאורה צדק רבי אהרון בר מאיר כשאמר שתורה, בעיקר כמובן בקידוש החודש, אבל בכל דבר, תורה יוצאת מהישיבה בארץ ישראל. זה החתן סופר אומר, נס שנעשה ליהודי ארץ ישראל כנעשה לכלל ישראל. דברים עולים ברמב״ם, גם בספר המצוות, אבל יהודי ארץ ישראל הם הנחשבים כעם. יהודים בחוץ לארץ, זה קהילות קהילות, זה כל יהודי בפני עצמו. אבל כשאנחנו מדברים על חג, מדברים על תקנה, מדברים על עם, הרי השלד של עם, הגרעין של עם, זה יהודי ארץ ישראל. ייתכן, אני מעלה אפשרות שבאמת היה כאן איזושהי מחלוקת על הסמכות, חלילה בטוח שהכל היה לגמרי לשם שמיים ולא לשם הכבוד, אבל כשחזל רומזים ורצוי לרוב אחיו, כמובן על פי הפשט, במורדכי נאמר ורצוי לרוב אחיו, הכוונה לאחיו הרבים, כמו כבוד עושרו ורוב בניו. רוב בניו הכוונה בניו הרבים או גדולת בניו. ודאי לא הכוונה שסיפר להם רק על שישה בנים מתוך עשרה. ורצוי לרוב אחיו הכוונה לבניו הרבים, אבל הגמרא אומרת ורצוי לרוב אחיו, לרוב אחיו ולא לכל אחיו. אז הגמרא תולה את זה בעובדה שהוא התחיל להיות עסקן ציבורי ואולי למד פחות תורה, אבל אולי ורצוי לרוב אחיו הכוונה ליהודי הגלות, שהם קיבלו את סמכותו, בעוד שיהודי ארץ ישראל חיו מכוח סמכותם של אנשי כנסת הגדולה. אבל בהחלט יכול להיות שכאן היה הוויכוח. מוקד הפורענות לא היה בארץ ישראל. ארץ ישראל היו לה בעיות שלה. מוקד הפורענות היה בפרס ומדי, אני אתן לעצמי שבסופו של דבר גם בכל מיני מדינות אחרות, את ישראל הייתה איזושהי פרובינציה נידחת שחיה את עולמה שלמה, לא היה שם מוקד הנס, ואפשר בהחלט שכאן עלתה השאלה הגדולה של נס שבחוץ לארץ. כמו שעולה מתוך אחד התירוצים בגמרא בשאלה מדוע לא אומרים הלל על נס חג הפורים, ויתכן זה חלק מן הפשרה, אבל נס שבחוץ לארץ, עד כמה בכלל שייך היה לקבוע עליו יום לדורות עולם לכלל ישראל? וכאן ייתכן שאנחנו מוצאים באמת את הוויכוחים, ואחר כך תכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף, ואת כל מה שמדבר את הגמרא על בל תוסיף, ועל קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. ייתכן שמעבר לכל השאלות הפורמליות האלה, עמדה השאלה הגדולה, נס שנעשה ליהודי בחוץ לארץ, עד כמה ראוי? אני אתן דוגמה מהדור שלנו. אתה מוצא דיונים הלכתיים אין ספור, האם ביום העצמאות יש בל תוסיף או אין בל תוסיף, וכולנו יודעים שמדובר פה על נימוק פורמלי, אבל הוויכוח המהותי והשורשי הוא בכלל אחר. ובתחום האם נס שנעשה על ידי התנועה הציונית החילונית, האם הוא נס שראוי לקבוע עליו יום? זאת בעצם השאלה הגדולה, מכוחה עולות כל מיני שאלות פורמליות בענייני בל תוסיף וכדומה, וייתכן שגם שם לא הייתה הבעיה נס שנעשה על ידי התנועה הציונית החילונית בארץ ישראל, אלא נס שנעשה על ידי יהודים, כמובן דתיים ושומרי מצוות ויראי שמיים כמורדכי ובית דינו, אבל בחוץ לארץ. וכאשר בהחלט אתה קריאת תגר בשאלה מדוע היהודים לא עלו לארץ ישראל, ודברים שאמר אחר כך ריש לקיש, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, מדוע לא עליתם כחומה, השאלה היא נס כזה שנעשה ליהודים בעיקר בחוץ לארץ, הוא בגלל שנותרו בחוץ לארץ. אני מזכיר מה שדיברנו על נהנו מסודתו של אותו רשע, האם ראוי לקבוע עליו יום לדורות, וייתכן שסביב זה עולות כל מיני שאלות כאן. וכאמור, פתרון אחד הצענו, יהיה משלוח מנות כמו ביום טוב, אבל לא יהיה יום טוב. וייתכן גם פתרון שני, וזה גם כן דבר ששמעתי פעם בהערה מערבי אול בינון על המילה בזמניהם, אבל בהחלט ייתכן פתרון לשאלה, כדי שזה לא יהיה יום דמוי דאורייתא, הרמב"ן שואל, הרי כל דתקון רבנן כן דאורייתא דתקון, אבל כאן ייתכן שתקנו דרבנן בכוונה שלא כן דאורייתא. כלומר, ברגע שזה לא יום מוחלט לכל העמים, לכל היהודים באותו יום, אלא היום הזה מתפזר, ייתכן שיש בזה איזושהי אמירה, בכך זה שונה מחגי דאורייתא. חגי דאורייתא זה ביום הזה, בעצם היום הזה, ודווקא ביום הזה, ואין נדחה ואין שום דבר. תקנות רבנן יש נדחה, ויכול להיות פיזור לאלה ביום כזה ולאלה ביום כזה, כאן זה כלומר לא יהיה נדחה אלא מוקדם, בצום תשעה באב אנחנו עושים נדחה. יום הכיפורים שזה דאורייתא, כמובן אנחנו משאירים אותו על מקומו, גם אם הוא חל בשבת. כאן יש לנו ימים, אם זה לא מתאים עושים מוקדם, אבל עצם העובדה הזאת אומרת שזה לא דבר מוחלט כמו דאורייתא, ממילא אין בזה בל תוסיף, והדבר הזה מתפזר לנו על פני חמישה ימים שונים, ואלה עושים ככה, ואלה עושים ככה, ואלה עושים ככה, ממילא אין כאן משהו קבוע. משל למה הדבר דומה? בואו נראה, כבר עשינו השוואה בין פורים בזמנם ליום העצמאות שלנו. דבר שקרה מכוח תקנת הרבנות בשנים האחרונות בלבד, דבר שאולי מן הראוי לשים אליו לב. מתי יום העצמאות? אנחנו יודעים שיום העצמאות הוא ה' באייר. ובכן, בואו נאמר כמה מילים על ה' באייר שלנו, ועל הדרך איך שהוא, ועל הדרך איך שהוא נראה. ה' באייר, כמו רוב התאריכים בשנה, יכול לחול בארבעה ימים בשבוע, בשלושה ימים איננו יכול לחול, כמו נגיד לא אדו ראש וכדומה. ובכן, ה' באייר, ממש כמו שביעי של פסח, לא יכול לחול ביום ראשון, הוא לא יכול לחול ביום שלישי, והוא לא יכול לחול ביום חמישי. כלומר, הימים שהוא יכול לחול בהם, הם שני, רביעי, שישי ושבת. עוד פעם, שני, רביעי, שישי ושבת. בואו נבחן מתי אנחנו עושים את יום העצמאות. האם באמת אנחנו עושים, חוגגים יום העצמאות בה' באייר. אם ה' באייר יחול ביום רביעי, אנחנו נעשה כמובן יום העצמאות בה' באייר. אין סיבה שלא. אבל אם ה' באייר יחול ביום שישי, יום שישי יש חשש לחילול שבת, אנחנו נעשה יום עצמאות ביום חמישי, כלומר בדלת באייר. אם ה' באייר יחול בשבת, אז אנחנו כמובן לא נעשה יום עצמאות בשבת, גם לא ביום שישי, אנחנו נקדים לג' באייר. לאחרונה, אם ה' באייר יחול ביום שני, אז יום הזיכרון זה מוצאי שבת, חוששים לחילול שבת, ואז אנחנו דוחים את יום העצמאות לו' באייר. עולה אם כן, שבשום שנה אנחנו לא חוגגים את יום העצמאות, כמו בשנים שסביבותיה. עוד פעם, אם ה' באייר ביום שני, יום העצמאות בו' באייר. ה' באייר ביום רביעי, יום העצמאות באייר. יום העצמאות, ה' באייר ביום שישי, יום העצמאות בדלת. ה' באייר בשבת, יום העצמאות בג'. כלומר, ממש כמו בחג פורים שמסתובב לנו על י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, יום העצמאות מסתובב לנו על ג' באייר, ד' באייר, ה' באייר, ו' באייר, ואין שנה דומה לחברתה. יכול להיות שבאמת הכל נעשה רק משום חשש לחילול שבת, ליבי אומר לי שאצל הרבנות גם היה קיים הצורך לעשות שיום העצמאות לא יהיה יותר מדי כמו חגים בתורה, אז עשו איזה מין יום כזה מפוזר ובלתי מחייב. אולי זה משהו מעין מה שקרה שם, ומחמת המחלוקת הגדולה, שאולי הייתה עם אשר כנסת הגדולה, כאמור שבא לידי ביטוי בוויכוח עם 48 נביאים ושבע נביאות, בשאלה האם ראוי לקבוע חג או לא ראוי לקבוע חג. אבל כאמור יש כאן מספר פסוקים שאנחנו צריכים להסביר אותם. ושוב נקרא, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בדמדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הגורל לאורם ולאבדם, ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרע, שחשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. מה זה? זה מין מיני מגילת אסתר. מה טיבה? כאן אני חוזר לדברי הרמב"ן וגם להשגות הראשונים על הרמב"ן, ואולי מכוח העניין הזה נבין. הרמב"ן טוען שהמוקפים לא חשו בגודל הנס, מכיוון שלא חשו בגודל הסכנה, כיוון שהיו להם ערים מוקפות. והר"ן, בתחילת מסכת מגילה, הר"ן על הריף, שואל עליו מה פירוש. נכון שהם היו ערים מוקפות, אבל הסכנה הייתה בפנים. הערים לא היו ערים של יהודים, חיו גם בתוכם גויים, יכלו להרוג אותם כשהם היו בפנים, מה עזרה החומה, ומה הגנה עליהם החומה? הר"ן שואל עוד שאלות. ומהרמב"ן עולה שכבר עלו רוב היהודים לארץ ישראל, הר"ן שואל מה פתאום, עלו בסך הכל 42,000, יכול להיות שחלק ירדו אחרי שבטל האישור לבנות את המקדש, עדיין זה היה מיעוט קטן של יהודים. כבר כאן עולה רמז למחלוקת שדיברנו עליה מקודם, שהרמב"ן, הרי הרמב"ן ידע פסוקים, איך הרמב"ן אומר, עלו רוב ישראל לארץ ישראל, כבר עלו רוב ישראל לארץ ישראל, כשהר"ן מקשה עליו מפסוקים מפורשים, הרי עלו בסך הכל 42,000. אני חושב שהרמב"ן לא התכוון לרוב מבחינה סטטיסטית, אלא הרמב"ן התכוון להגיד שאם הייתה התיישבות יהודית בארץ ישראל, אז צריכים לבדוק על פי מה שקורה בארץ ישראל, ואותן בארץ ישראל היו הורים מוקפות חומה. בעוד שהר"ן טוען שאם עיקר היהודים ישבו בחוץ לארץ, אז לעשות את זה כמו חוץ לארץ, אמרתי מקודם שאולי משהו מעין המחלוקת הזאת, זאת הייתה המחלוקת בין אנשי כנסת הגדולה לבין מרדכי ובית דינו. האם ראוי לתקן תקנה או לא ראוי לתקן תקנה? אבל ניגע כאמור גם בשאלה האחרת של הר"ן. מה יעזור מוקפות חומה אם הגויים נמצאים בפנים? אני מעריך הדבר הזה קשור היטב לפרק ח', וכאשר מרדכי השתלט על עניינים, כתוב כי גדול מרדכי ואת המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי איש מרדכי הולך וגדול, ונאמר שם באותו פרק, ורבים מהארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, זה עוד לפני המלחמה. כל הדבר הזה קורה אחרי כף ג' סיוון, בעקבות כף ג' סיוון, וזה האגרות ששלח מרדכי בחודש השלישי וחודש סיוון ב-23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי ליהודים ולחשדרפנים ועל הפחות אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ודינה הצרים אותם תף אנשים ושללם נפוץ. נכון, הערים היו מעורבות, אבל תקנת מרדכי נתנה את השלטון בערים לידי היהודים. השלטון, הצבא, המשטרה, ראש העיר, היו מצווים ללכת יחד עם היהודים ונגד אויביהם של היהודים. מה שמסביר, לעניות דעתי, את ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, אני מעריך שמדובר על הגויים שהיו בתוך הערים המעורבות. אינני יודע כמה אחוזים של יהודים היו צריכים להיות בתוך הערים המעורבות כדי שהשלטון ינתן בידם, אבל בהחלט זה לא חייב להיות 50%, יכול להיות גם 30%. אני רואה שאם היו יהודים בודדים, הם נאלצו לעזוב. אבל נאמר, היו שליש יהודים, השלטון בעיר ניתן בידי היהודים ובידי תומכיהם וראשי הערים ניצבו לתמוך בהם. ממילא, עיר המבצר, הנשק שבה, חיל המצב, המנגנון, כולם עזרו ליהודים. עמי הארץ שהיו שם אפילו התייעדו, או לפחות פחדו מהם והתחבו בתוך הבתים. ממילא כל מה שנותר זה חיל עם ומדינה עצרים אותם. אבל כשהם היו בתוך ערים מבוצרות עם חיל מצב ועם צבא שמגן עליהם והם עצמם גם כן כאנשי צבא בתוך ערים מבוצרות, הם לא כל כך פחדו. היהודים הפרזים הם היו נתונים למשטר של כל הספסוף, לא היה חל מצב, לא היה כלום. הרי אתה מדבר על כפרים, אתה מדבר על עיירות קטנות, אתה מדבר, שם הספסוף יכול היה להתנפל אליהם ויכול היה לגמור אותם. ולא היה מי שיעזור להם. הם היו בסכנה נוראה. האם חג הפורים שהיה להם כנראה רק לפרסים ולא להרים ומוקפות חומה? בשום פנים ואופן. רק אפשר שבנוסף למחלוקת שהייתה, האם בכלל לעשות חג פורים לדורות, וזה בגלל שעיקר הנס לא היה בארץ ישראל. ועל זה דיברנו מקודם, שהרמב"ן מתחשב דווקא ביהודי ארץ ישראל, והר"ן מתחשב ביהודים שבכל 720 מהמדינה, ואומר עלו רק 42 אלף. אמרנו שאפשר שזאת המחלוקת בין מרדכי ובית דינו לאנשי כנסת הגדולה. אבל אפשר שהייתה מחלוקת נוספת. והיא השאלה, מהו מוקד חג הפורים? הרי בינינו לבין עצמנו. גם כשאנחנו קוראים את המגילה, כשאנחנו מתייחסים לחלקים המתוחים יותר, לחלקים העצובים יותר, השמחים יותר, קיים אצלנו איזשהו רושם, שהישועה הגדולה איננה בפרק ט' במלחמה, אלא בפרק ח'. כאשר מרדכי כותב את האגרות, שם נאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, שם נאמר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה וים טוב, ורבים הם הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, מוקד המגילה הוא בפרק ח' ולא בפרק ט'. ואכן נראה שכאן הייתה מחלוקת. כל הבשורות הגדולות של מרדכי לא עזרו ליהודים הפרזים. מה יעזור להם? לא הייתה להם חומה. לא היה באותם מקומות ראשי עיר, ולא שלטון מסודר, ולא חיל מצב, ולא היה מי שיעזור להם. ברגע שהייתה הסתה לפגוע ביהודים, הם עמדו מול שכניהם כאספסוף גמור, והם היו צריכים לקחת לידיהם נשק ולהילחם. כאן ברור שהמתח היה עד הרגע האחרון, והכל נקבע ביוד ג' אדר במלחמה, ובעזרת השם היהודים באמת ניצחו ויעזו בשונאים כרצונם, והרגו 75,000 איש. אבל מוקד הנס היה במלחמה ובישועה שבמלחמה. אז באמת התקיים ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ונאמר שם ניקלו ב-13 בו ונוח ב-14 בו. כל זה קשור להרים הפרזים, והם באמת הראשונים שחגגו את החג. שם הישועה הייתה במלחמה. בערים המוקפות, שם הייתה חומה, הייתה הגנה, היה חיל מצב, היה שלטון. המהפך הגדול שהיה שם, כמובן כל מדינה מתי שזה הגיע לשם, אבל מוקד המהפך הוא בכף ג' סיוון, ביום שנשלחו אגרותיו של מרדכי שהביאו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר וכל מיניה ומיניה וכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה וים טוב. ורבים מהארץ מתייעדים. אפשר אם כן שהייתה מחלוקת בשאלה מתי לציין את החג. האם ביודלת באדר או לא בתתווה ודר, או בכף ג' סיוון. כמובן, אפשר בכל מדינה, זה הגיע בתאריך אחר, אבל בואו נגיד, מוקד התאריך היה כף ג' סיוון. וייתכן שהייתה באמת מחשבה לעשות את החג הזה בחודש סיוון, ולא בחודש אדר, במזל תאומים ולא במזל דגים. זה היה המהפך הגדול, בעצם מהפך מדיני. ייתכן שבמיני מגילת אסתר שיש לנו כאן, רמוזה הדעה הזאת, שימו לב מה יש לנו כאן. אני חוזר למה שקראנו שם בפרק ת', מדוע הם חגגו את החג? כי המן בן עבדת הגגיל צורק על הולדים חשב על הולדים לעבדה, והפלפו הגורל, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה, כלומר הכל היה, כל הישועה הגדולה הייתה השתדלנות כלפי המלך. אחר כך בסופו של דבר הייתה הכרעה של מרדכי ובית דינו, כמו הפרזים, לעשות את החג בחג פורים, המוקפים עשו יום אחד אחר כך, כיוון שבכל אופן להבליט שהמשמעות אצלם הייתה שונה. אבל הם עשו את החג אחר כך. ניתן דוגמה לכך ממחלוקת הראשונים, שקיימת לגבי צום תענית אסתר. על מה הוא? האם הצום הוא על המלחמה, ולכן אנחנו צמים תענית אסתר בי' ג' אדר, או שהצום הוא על כל מה שהיה בארמונו של אחשוורוש, והתענית שהתענתה אסתר, שזה בכלל היה בחודש ניסן בליל הסדר. מה המוקד? המלחמה או השתדלנות? זאת בעצם הייתה השאלה הגדולה, וכאמור, המיני מגילה שמופיעה כאן מדברת בעיקר על השתדלנות, ובפועל לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה שחשב על היהודים על ראשו. שזה היה העיקר, זה אמנם קרה בחודש ניסן, אבל בואו נגיד, זה מהלך שהתגבש עד כף ג' סיוון, כשאחשוורוש נתן את האישור לכתוב את האיגרות. כאן חשוב להדגיש, הייתה הכרעה לטובת הניצחון במלחמה. כלומר, החג הוא חג ביום הניצחון במלחמה. כלומר, יום אחרי הניצחון במלחמה, ולא בשתדלנות. מרדכי אולי היה לו עניין דווקא לראות את הנס הגדול בשתדלנות. שם היה הכוח הגדול שלו, האיגרות היו שלו, אבל מרדכי מכריע לטובת הניצחון במלחמה. משהו מעין זה אולי הייתי רואה במחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא לגבי פסח. האם כרבי אלעזר בן עזריה, שאכילת פסח והגדה של פסח ומצה וכולי זה עד חצות הלילה, חצות הלילה הוא מוקד הגאולה, או רבי עקיבא כל הלילה עד היום. כן? בעצם זמן גאולה הוא יום. רבי אלעזר בן עזריה היה נשיא הסנהדרין. הוא עסק הרבה בשתדלנות, הרי בחרו אותו לנשיא הסנהדרין, אחת הסיבות שאומרת הגמרא שלקחו אותו זה בגלל שהוא היה עשיר. היה צריך לשחד ולתת מתנות וכולי, אבל מוקד הפעילות שלו היה כלפי הרומאים בשתדלנות. בחצות הלילה, פרעו אמר לבני ישראל, קום וצאו מתוך עמי. בפועל יצאו רק ביום. את רבי עקיבא, שתדלנות כמו שאנחנו יודעים, עניינה קצת פחות, ותסתכלו את המדיניות שלו במרד בר כוכבה. רבי עקיבא לא היה איש הציונות המדינית, כמו הרצל, הוא היה איש הציונות המעשית, או איש הציונות הצבאית. ומחלקות כאלה כאמור יש גם אצלנו. והרצל המשיך, כמובן, בדרכו שלו, אבל את הדרך של רבי אלעזר בן עזריה. והשאלה החשובה הייתה באמת, מתי נכתבו האיגרות של מרדכי? מתי אומות העולם יסכימו? בעוד שהבן גוריוניסטים, במושגים שלנו, אלה שאמרו לא חשוב מה יגידו הגויים, אלא מה יעשו היהודים, כאן החשיבות הייתה לא בכף ג' סיוון, אלא בחודש אדר, או כמו שיטת רבי עקיבא גם במרד ברומאים, והדברים ידועים וניתן להמשיך אותם, לא נעסוק בהם כרגע, פתחנו רק את הכיוון, אבל ייתכן שגם המחלוקת הזאת, אם כן מחלוקת אחת, מתי לעשות, האם לעשות חג, ומחלוקת שנייה, מתי לעשות את החג, ובכל אופן מה שאנחנו מקבלים כאן, זה קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, על כל הנביאים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים אלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים אלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. קבלת הנס לדורות, אני מעריך שהייתה לה משמעות רוחנית גדולה, וחז"ל מדברים כאן על קיימו וקיבלו, במקביל לשתי המילים נעשה ונשמע, שהדר קיבלו בימי אחשוורוש. אנחנו נטפל בעניין הזה ונרחיב עליו, אבל אולי לפני כן נעסוק קצת בהמשך ענייני התקנות. ענייני תקנות החג לא נסתיימו. בהמשך אנחנו שומעים, ותכתוב אסתר המלכה ותביחה אל מרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. כן, גם לפני כן כתוב. על כן, קראו לימים אלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת. איגרת. וישלח ספרים לכל היהודים, השבע עשרים מאה המדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם, דברי הצומות וזעקתם. ובכן, כאן קודם כל יש לנו איגרת את כל תוקף. כנראה באמת רומז למה שהגמרא מבינה, שניסו לבטל את חג הפורים ולא לקבל וכולי, היה צריך איזשהו צו מלכותי כדי להפוך את העניין הזה לעניין גמור בעם ישראל. הגרים עצמם מקבלים על כל הנביאים עליהם ולא יעבור. הגרים גרותם מתקבלת על ידי הסכמתם לקבל את חג הפורים. זאת המצווה שבודקים אצלם. כן? כלומר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם על זרם ועל כל הנלווים עליהם. אני מזכיר את גרי מרדכי ואסתר, מה שדיברנו. ורבים מעמי הארץ מתייעדים. הגמרא ביבמות דנה בשאלה האם הגיור שלהם חל. ההכרעה היא הלכה כדברי אומר כולם גרים הם, אבל במקרה שלנו בתנאי שהם מקבלים על עצמם גם את חג הפורים של הניצחון היהודי. כמובן, חז"ל אומרים, קיימו וקיבלו זה את כל התורה, אחרת מה זה כל הנלווים עליהם? הנלווים כמובן היו צריכים לקבל את כל התורה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל, בנוסף לכל תוקף, אנחנו שומעים כאן גם את דברי הצומות וזעקתם. כלומר, כאן לראשונה צום, תענית אסתר, נתקן במפורש כחלק מעניין חג הפורים. כלומר, לא רק שמחה, אלא גם ידיעת המצוקה, גם הבנת הקושי, והבנת הישועה מתוך המצוקה. שוב, אם דימינו את פורים קצת ליום העצמאות, אי אפשר להתעלם מהזיקה, תענית אסתר, ופורים אחריה ליום הזיכרון ויום העצמאות אחריו. השיעור הזה שניתן כאן בגוש עציון, הדבר הזה מקבל כמובן משנה משמעות, שהרי ד' באייר יום הזיכרון הוא בראש ובראשונה יום הזיכרון לחללי גוש עציון, 240 איש, השם יקום דמם ותעמוד לכל ישראל זכותם, והצער הגדול על חורבן גוש עציון, שהוא מעין איזושהי תענית אסתר כזאת, ומיד אחר כך השמחה על הכרזת המדינה, כמו כאן, על חג הפורים, אבל כנראה בלי תענית אסתר, בלי הבנת המחיר, גם הישועה לא די מובנת משמעותה. בלי לאכול מרור בפסח, אין משמעות לאכילת המצה. בלי הידיעה כמה היה מר, כמה היה קשה, אי אפשר להבין את גודל הישועה, ודומה שגם בלי יום הזיכרון, אנחנו לא יודעים להעריך מספיק את המדינה, בלי לדעת את המחיר הגדול ששילמנו בשבילה, ורק מכוח זה ניתן להבין את עוצמת הישועה ואת גודלה. וגם כאן יש לנו, אם כן, דברי עצמות, חשוב להדגיש, דברי עצמות וזעקתם. כלומר, התקנה איננה רק לא לאכול, התקנה היא גם לזעוק, התקנה היא גם במושגים שלנו אמירת סליחות או אמירת קריאת התורה, אבל הזעקה הגדולה שהייתה שם בצום, צריכים לזכור שהייתה גם זעקה ולא רק צום. שלב הבא, ומה אמר אסתר? קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. כלומר, מה שנקרא מקודם איגרת, נקרא עכשיו גם ספר. בהלכה אנחנו דנים בשאלה האם מגילת אסתר היא ספר או איגרת. אנחנו יודעים שאנחנו נוהגים לקרוא אותה כשהיא לא גלולה כמו ספר תורה, אלא כאשר היא פתוחה לגמרי. כמובן, אנחנו מקפלים אותה בצורה טכנית, כיוון שאין לנו שולחן מספיק ארוך, אבל האם אנחנו קוראים אותה כיריעה, או קוראים אותה בגלילה כמו ספר? ואנחנו נוהגים היום לעשות איזושהי פשרה, אנחנו קוראים אותה כשהיא פתוחה, כלומר כאיגרת, גוללים אותה לפני הברכה האחרונה, הרב את ריבנו, כדי, בגלל שנאמר גם ספר. החשיבות של העניין הזה כמובן גדולה מאוד, וזה הוויכוח שנאמר על שלישים ועל ריבעים, ששלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, בהתחלה שלך קבעוני לדורות, אחר כך כתבוני לדורות, לא רצו לכתוב, בסופו של דבר כתבו אותה. שוב, ייתכן שקשור לשאלה הזאת של נס שבארץ ישראל, נס שבחוץ לארץ, ובסופו של דבר הוכרע שאסתר ברוח הקודש נאמרה, היא נכנסה כחלק מכתבי הקודש, על פי הפסוק, כתוב זאת זיכרון בספר, נרמז משם העניין של מגילת אסתר, ומכאן למצווה החשובה ביותר במשך היום, לא יודע, חשובה ביותר קשה לדעת, הלא היא מצוות קריאת מגילה. הדבר הזה כמובן נוסף אצלנו, וההקפדה הגדולה בקריאת מגילה נוספת למצוות היום, כדי שלא יהיה רק יום משתה ושמחה, כמו שאמרנו שעלול להביא לסכנה גדולה. יש לנו אם כן גם קריאת מגילה וגם מתנות לאביונים, שתי מצוות חשובות מאוד שקשורות ליום הזה ושנותנות לו גם את צד הקדושה והעמידה לפני השם. קריאת המגילה, פרסום הניסה ונכתב בספר, זוהי כאן התקנה האחרונה שקיימת לנו כאן. אני עובר הלאה. ודומה, רוצה לדבר על הדבר האחרון היום, והוא באמת על המדרש, הגמרא במסכת שבת, שאומרת, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הר כגיגית, מעמד הר סיני, אמר להם, אם מקבלים אתם את תורתי מוטב, ואם לאו פה תהה קבורתכם. אמר רבך בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה לאורייתא, אצלנו כל מודעה שכותבים על ענייני תורה, שיעורים וכדומה, קוראים לה מודעה רבה לאורייתא, אבל כוונה כמובן מודעה, שטר מודעה זה שטר כפייה. אמר רבי יעקב אומר, אם ככה אני לא חייב לקיים את התורה. אם הקדוש ברוך הוא איים שם על ישראל שקובר אותם שם מתחת ההר, אז כפייה, אני נגד כפייה דתית, ואני לא חייב לקיים את התורה. נתנה בכפייה. אמר לרב, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. שנאמר, קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. גם השאלה תמוה וגם התשובה תמוה. שאלה תמוהה, מה הפירוש רב אחא נגד כפייה דתית? מה הוא רוצה שהתורה תינתן בדמוקרטיה? הרי כל משמעות התורה, שהקדוש ברוך הוא מלכנו והוא גוזר גזרות, ואנחנו צריכים לקיים. מה זה? צריכים לעשות הצבעה על כל מצווה. האם לקיים אותה או לא לקיים אותה, יעלה על הדעת. הדברים כאן אני רואה מתארחים, אנחנו ניתן אותם בעזרת השם בשיעור נוסף. תודה רבה ושיהיה לכם פורים שמח.